ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום. קצת לגעת בספר מסילת ישרים. אני מקווה שכל מי שיושב פה שמע על הספר, ראה אותו, לא רק מהצליחה מבחוץ, אני בפנים. זה ספר, ספר יסוד, מוסר, המרגול, למידות הנפש, ישרות הלב, שאין כמוהו. זאת אומרת, מאז שהוא נכתב עד היום, כל ספרי המוסר שנכתבו, הוא שומר על המקום הראשון.
חובות הלבבות. תלוי למי, לא, כאילו,
חובות הלבבות, זה ספר שלו, לא תפס למקום מרכזי כמו מסילת ישרים בבית המדרש. תלכו לכל הישיבות בעולם, שיש סדר מוסר, ותראו, ההנדסה ללמוד מסילת ישרים. הגאון מווילנה, שהיה פחות או יותר בין אותו דור של הרב חב, מקום אחר, אבל אותו דור, ואלה שהגיע לה בספר הזה, הוא קרא בו וקרא בו וקרא בו, והוא הבליץ לכולם, והוא דיבר על תלמידיו, שזה הספר צריך ללמוד. כן, ותלמידו, רב חיים מוולוז'ין, העביר את זה הלאה לדורות הבאים, שמתלמידי תלמידיו, אחר כך אבי שמואל המוסר, הרב סלן, כולם דיברו על הספר הזה. זה המוביל. ולמה? ולמה זה דווקא תפס את המקום המרכזי? כי הרבה ספרי מוסר אומרים לנו מה צריך להיות. אומרים לנו, אתה צריך להיות אוהב השם, עובד השם, ירא שמיים, כן? חלק אומרים את זה בשיטת ההפחדות. יותר, יש אומרים בשיטת האהבה, אבל לא סוללים לנו דרך סלולה. אין את האיך, יש את המה, אבל לא את האיך. הרבה פעמים אתה לומד מוסר ואתה חושב שכן, צריך להשתפר, צריך לשנות את דרכי, את הנהגותי, אני טועה בזה וטועה בזה, כל מיני דברים שבמידות הנפש שאני פגום בהם, אבל אתה צריך באמת, אבל ברגע שאתה, מה הדרך? איך יוצאים לדרך? אתה מתחיל ככה ואתה נופל ואתה לא... פה יש לנו מלבד האמירה הגדולה על הצורך שבדבר, כן, לעסוק בתחום הזה שאתה מדבר בו, יש גם את התוויית הדרך. כן? וזה דבר שמייחד בספר הזה, וזה דרך פה סלולה, על שם זה נקרא מסילת ישרים, כי זו דרך סלולה. זה לא כל אחד חפש את הדרך. אני אומר לך, אתה צריך להגיע לשם. איך תגיע? תמצא את הדרך. ניווט אישי. ליבות אישית. תלך מפה, תלך מפה. אני אומר לך, תגיע לשם, וגם הדרך הזאת סלולה. יש לה מסילה. כן? שאליה אנחנו עולים, ואני אסביר לך שלב אחרי שלב איך לעשות. וזאת מסילה שסללו קדמוננו, וכך אנחנו צריכים ללכת, הדרך הזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שכל אחד יעשה איך שהוא רוצה. כל אחד יש את הדרך שלו. זאת אומרת, בהלכה אנחנו יודעים, בהלכה זה השולחן ערוך. אבל ברגע שאתה מדבר על מוסר ועל מידות, כל אחד לפי מה שהוא, זה לא נכון. יש דרך. יש שיטה שגדולי ישראל כבר סללו אותה, ואנחנו הולכים בעקבותיה. עוד נקודה שכלולה במילה מסילה, מלבד זה שהיא סלולה, כמו כל מסילה יש בה שלבים, כן? המסילה היא עוד פס ועוד פס ועוד, ועוד, ועוד תנועה ועוד תנועה, כמו שכולם מכירים את המערכת הזאת שהמסילת ישרים בנויה עליה הוא בנה את הספר. צעירות, חיזור, נקיות וכן הלאה, שלב אחרי שלב. ולכן את הפסקה למקום מרכזי, ספר שאם לומדים אותו כמו שצריך, הרי שהוא יכול לא רק להרבות חוכמה אצלנו, אלא גם לשנות את שורת האישיות שלנו. וזאת המגמה בעצם של הספר הזה, כמו שתכף נראה בהקדמה. אבל אני רוצה לעמוד, לפני שאנחנו פותחים את הספר עצמו, לפני שאנחנו פותחים את ההקדמה שהרמח"ל כתב לספר שלו, שההקדמה עצמו היא עצמה חשובה, לפני כן אני רוצה עוד מילה על השם של הספר. אמרנו מסילה כי הדרך סלולה, והדרך גם סלולה פי קדמוננו וגם עולה בשלבים השונים. אבל מה זה מסילת ישרים? מסילת ישרים זאת מסילה כדי להיות ישרים. המסילה הזאת תביא אותנו אל מחוז חפצנו. מה זה מחוז חפצנו? להיות ישרים. זו הדרך הסלולה לישרים. מה זה התואר הזה? ישר. כן? מה התואר הזה ישר? למה לא מסילה לצדיקים, מסילת חכמים, מסילת תלמידי חכמים, מסילת... כל מיני תארים כאלה, אחרים, שהם בעצם תארים היותר מצויים. מה זה ישר? למה דווקא הרמח"ל בחר בתואר הזה ישר כדי לבטא בו את המסילה הזאת שהוא סולל לפנינו? אז דברים ידועים הם, הדברים שכותב הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, המודל של הישיבה בדורות הקודמים, שהנציב כתב פירוש על חומש, על כל חמש חומשי תורה שנקרא עומק דבר, ולכל חומש כתב הקדמה. ההקדמה בעצם באה לתת את הכיוון של החומש הזה. ופה בפתיחה שלו לספר בראשית הוא עומד על התואר הזה שנקרא ישר, וזה דבר מאוד יסודי ומאוד מרכזי. מתאר לעצמי שחלק מהאנשים היושבים פה כבר ראו, למדו ומכירים את הדבר הזה, אבל זה תמיד ראוי לחזור. אומר הנציב, וכדאי לראות את זה אחר כך בפנים, זה הספר הנקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר. ידיד במסכת עבודה זרה, השני מקראות בספר ישוע, לא היא כתובה על ספר הישר, הכוונה היא ספר הישר, ספר בראשית. כמו שכתוב גם בספר שמואל, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. מפרש רב יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. אבותינו, התואר שלהם ישרים. מלבד התואר אבות, אברהם אבינו, יצחק אבינו, הם נקראו ישרים. התכונה המרכזית שלהם הם שהיו ישרים, ועל שאין כל הספר נקרא ספר הישר. הספר שעוסק באברהם יצחק ויעקב, זה עיקרו של הספר, הוא ספר הישר המלמד אותנו ישרות, יושר. ועל זה התפלל בלעם, תמות נפשי מות ישרים. אני רוצה, כשאני נפטר מן העולם, אני רוצה להגיע למדרגת היושר הזאת, כמו שראיתי אצל אבותיהם של ישראל. יש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים בייחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה, וגם למה מכונה זה הספר בייחוד בכינוי ישרים, ובלעם מתפלל על עצמו שיהיה אחריתו כמו בעלי זה הכינוי. והעניין, אומר הנציב, ויבאר בשירת האזינו לפסוק, עצור תמי פעולו כי כל דרכיו משפט, צדיק וישר הוא. גם על ריבונו של עולם אנחנו אומרים שני תרים, צדיק הוא וישר הוא. ושבח ישר הוא נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. ככה הנציב בפירושו א' פרשת האזינו פרש את הפסוק הזה, וכך הוא מביא את זה פה. להצדיק את הדין שהקדוש ברוך הוא ישר. ישר בדינו מה שהוא עשה בבית שני. מה היה בחורבן בית שני? שהיה דור עיקש ופתלתול. בית שני נחרב. למה בית שני נחרב?
שנאת
חינם. כולם יודעים, בית ראשון שלוש עבירות חמורות, בית שני שנאת חינם. עכשיו הוא מפרש את היותר לאום. ממה באה שנאת חינם? כמה אנשים שנו אחד לשני? מה השורש שלה? היו תלמידי חכמים בדור הזה, תופסי תורה גדולים בבית שני, כן? אז למה באמת, למה באמת שנו אותו? איך יכול להיות תלמיד חכם ששונא? שנאת חינם, איך יכול להיות כזה דבר בדור רצוף כזה? מה? בואו נראה איך הוא מפרש את זה. בואו נפרש. פירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה בבית שני, אך לא היו ישרים בהליכות עולמה. שימו לב, הנציב מתאר תואר של תלמיד חכם, עמל בתורה, צדיק, חסיד. חסידות זה המעלה של המסילת ישרים, אבל לא הגיע למדרגת ישר. לא היו ישרים בהליכות עולמה. תכף נראה מה זה. על כן מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס, ובא על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הדעות שבעולם, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין. זאת אומרת, הוא מתאר את אנשי הבית שני, שאנשים, מה הביא אותם לשנאת חינם? בגלל שכולם היו תלמידי חכמים ועמלי תורה. אבל אני רואה אותו, הוא אל, הוא ירא שמיים, ולא בדרך שלי. יש לו שיטה אחרת בלימוד התורה ובהנהגת העולם ובדרך פסיקת הלכה, בהדרכת התלמידים שלו. הוא לא כמוני ביראת שמיים. כיוון שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, אמור עליו הוא צדוקי, הוא אפיקורס.
סליחה הרב, ישרים זה בעניין של בן אדם לחברו.
כן. תראה יותר מזה, נכון? תכף נסביר את זה יותר, אבל קודם כל הוא מתאר את התואר הזה. האדם הגיע לידי שנאת חינם, למה? לשם שמיים. הוא היה צדיק, חסיד, עמל בתורה. כוחו שהיה יותר עמל בתורה, יותר הוא חיוון בדיוק לתורה. עם השפיץ המיוחד שלו, בדיוק הוא ידע ללמוד תורה, כי כבר שהוא ייסד בית מדרש, ותלמידים רבים, בשיטה היא נכונה, מבוססת ומכוונת. אבל יש עוד בית מדרש ליד. הוא לא יכול לקבל את הבית מדרש האחר, מרוב חתירת האמת שבו, לשם שמיים. לכן את השני הוא אמר, אתה לומד תורה? זה, אתה ביקורס, אתה צדוקי. מה זה צדוקים? צדוקים זה אנשים שפרשו את התורה בדרך מסולפת, נכון? עליהם זה התורה שבכתב, היא תורה שבעל פה. אז אתה לומד תורה, אתה מסלף את התורה. זה לא תורה מה שאתה עושה, זה חילול השם. והגיעו לידי שנאת חינם. דווקא בידי. אז יהיו צדיקים, אבל לא ישרים. כי תכף נראה איך הוא מגדיר את המושג ישרים. ועל זה בסופו של דבר בא לשפיכות דמים. שפיכות דמים פיזית, או שפיכות דמים של הלבנת פנים, הלבן הרדעת של הלבין פני חברו ברבים וכדומה, זה גם שפיכות דמים. ולכל הרעות שבעולם הגיעו מזה, מרוב יראת שמיים, מרוב עמלי תורה, מרוב צדקות. איזה תיאור נורא, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה החרבת את הבית השני. ואנחנו אומרים, אתה, למה אתה החרבת את הבית השני? כי אתה ישר. שימו לב, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו. הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים?
כאלו.
כאלו. יש צדיקים שהקדוש ברוך הוא לא סובל. איזה דבר נורא. לא סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בהקמימות. אף על גב שהוא לשם שמיים. וזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. זה גורם חורבן הבריאה. הם צדיקים לשם שמיים, אבל לא הולכים באופן ישר גם בהליכות העולם. אתה רואה שיטה, אתה רואה מישהו שונה ממך, מישהו אחר, מישהו מתנהג אחרת, מה היחס שלך אליו? בהליכות העולם צריך להיות ישר, בעל מידות ישרות, לא לפגוע בגלל שאתה אחר ממנו, לכן אתה יכול לזלזל בו. תן לו מקום, תן לו, אתה לא צריך להסכים איתו. אבל מי שהתורה שלו מביאה אותו לידי שנאת חינם, אז זה צדיק שהקדוש ברוך הוא לא סובל והחריב את הבית. כי הקדוש ברוך הוא כן ישר, הוא ישר, הוא אומר קודם כל להיות ישר בהליכות העולם, בדרך ארץ, ואיך אתה מתנהג, איך אתה מתייחס, איך האישיות שלך בנויה. תהיה בעל אישיות בריאה, בעל מידות ישרות. זה הדרך ארץ שקדמה לתורה. יש צדיקים שהם לא, יש צדיקים שאינם ישרים, יש כזה טיפוס בעולם, צדיק שאינו ישר, נורא והיום. אנחנו מתרגלים ברוך השם, ככה צריכים. כל תמיד חכם שאתה רואה, אתה, הוא תמיד חכם, הוא גדול בתורה, הוא שלם. אני לא, למה להגיד שלא? למה למצוא את זה פגם? אבל נדע שיש צדיקים שאינם ישרים, חס ושלום. כי עמידת היושר זה ללכת ישר בהליכות ולא בפנימות. וזה היה שבח האבות. ועל זה מה שבלעם הגדול, שהיה לו עין גדולה. בלעם ראה, מה? עין אחת, כן. בלעם הגדול הזה, כלומר היה גם רשע, אבל הוא, כשהוא חיבר, הוא רצה לתנות, מה הייתי רוצה להיות כמותם? אני לא כמותם, אה? שם לב לנקודה הזאת, שהאבות שלנו, מלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה, כמו שאנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו פועל לסדום. אף על פי שהיה שמא אותם ואת מלכם תכלית שנאה בעבור רשעתם, את הרשעות שלהם הוא לא קיבל במילימטר אחד. מי שרשע, אנשים רשעים, אנשי סדום חטאים, והשם כתוב שם. אז ודאי שצריך לסנור את הרשעות הזאת. אבל איך הם מתנהג איתם בהליכות העולם? התפלל עליהם, אולי יש 50 צדיקים, אולי אל תחריב את סדום. והוא השתתח, והתנפל את הקדוש ברוך הוא. למרות שקדוש ברוך הוא אמר, אני מחריב. יכול להגיד, טוב, אמרת, מה אני אתן לך ממך? מוכן שמדבר של רשעים. המידה הפנימית שלו הייתה כזה יושר, כזה יושר לקיום העולם, כדי לקיים את העולם, צריך להתייחס בצורה נכונה על כל הבריאות, ולא להפעיל פה את המנגנונים האלה שלנו, שטוב, קדוש ברוך הוא אמר, זה הגיוני גם, איפה היושר שמתפרץ אצלך, מידת הישרות הזאת, שהיא לא נותנת לזה, והיא דופקת על השכם המת לקדוש ברוך הוא, לא, חלילה לך. כי הוא לא יכל לסבול את זה. הוא לא יכל לסבול שיש בריאות שקיימות בעולם שדינם ככה, שמזלזלים, כי בכל הקדוש ברוך הוא זלזל בקיומם. אני לא מזלזל בקיום. אם חטאים, בוא נעשה תשובה, בוא נעבוד. אבל מה פתאום, מה פתאום ככה להעיף אותם איתו? הוא לא יכל לא לסבול את זה, כי הוא היה ישר. זאת מידת הישרות של אברהם, כן? אב המון גויים, אב להצדיק את בריאותיו וכו'. ובלעם, בשעה שהרוח הקודש עליו, לא יכול להתפלל על רוע מעשיו שאינו צדיק וחסיד כאברהם, יצחק ויעקב, אחרי שהוא נביא אומות עולם. אכן התפלל על רוע הילוכו בדרך ארץ, שאם שראו היה לשנוע את ישראל תכלית שנאה באשר שהם הבני אברהם יצחק ויעקב וראשם עם קורת קדושה, אבל מכל מקום לא היה ראוי לפניו לבקש לעקור אומה שלמה ואינו דרך ישרה בקיום העולם, ועל זה צעק תמות נפשי מות ישרים. היינו מקיימי הבריאה, הישרות היא מקיימת הבריאה. זה מה שבלם נצא, ובזה הוא ראה שהוא, בזה הוא ראה שהוא נכשל. מה זה אני מתפלא להשמיד אומה שלמה? כי אין לי את המידה הזאת שיש להם. וישראל אבות האומה שלנו נכון, הוא בתכונה הזאת של היושר, וגם לעתיד לבוא וגם לאורך כל הדורות. אנחנו לא באים חס ושלום על חשבון האחרים, חשבון הגויים, על חשבון אנשים ששונים מדעתנו וכדומה. לא באים להשמיד ולא באים לזלזל, נותנים מקום לכולם ומנסים לרומם את כולם, כי יש לנו אישיות ישרה. כדי להגיע למדרגה הזאת של היושר צריכים ללמוד מסירת נפש. צריך לעשות את זה, כי היושר זאת אישיות נכונה, אישיות בריאה. ויש, תזכרו, יש צדיקים וחסידים ועמלי תורה שאינם ישרים. שאינם ישרים, איך אני אבדוק את זה ישרים או לא? איך הם מזלזלים לאחר? נותנים כבוד, נותנים מקום, מקשיבים לדעה אחרת. גם אם יש צער בעלי חיים או אין צער בעלי חיים, זה גם מידת היושר. אתה נותן מקום לחיות או לא נותן מקום לחיות, זה גם מוסיר, זה גם בריאה אלוקית. אם אני ישר, אני הגון, אני נותן מקום. ריבונו של עולם הוא ישר, והוא לא סובל מי שהולך בדרך עקום. וזה נקרא להיות עקום, מי שמזלזל בה. פה אנחנו מגיעים, אם כן, פה אנחנו מגיעים למסילת הישרים. ושם אנחנו סוללים את דרכנו, ועל העניין הזה צריכים להקדיש זמן, צריך להקדיש כוחות נפש, צריך לעמול על העניין הזה של להיות ישר. אומר הרמח"ל בהקדמה שלו, כמה חשובה ההקדמה הזאת. יש הקדמות שהן באות רק להסביר תודתי נתונה לזה ולזה, וכתבת בספר בעקבות הסיפור הזה והזה, רקע לכתיבת הספר. כן, מה הביא אותי לכתיבת הספר? זה הקדמות שכל מיני
סיפור.
אבל הרמח"ל, ההקדמה הזאת היא מאוד חשובה, כי בהקדמה מכוונן אותנו הרמח"ל על מטרת כתיבת הספר. ממילא איזה תועלת אתה תוכל להפיק מהספר הזה? אם לא תבין את המגמה של הספר הזה, תוכל ללמוד אותו ולא להפיק את התועלת הנדרשת. תגיד בעצם מה למדתי פה, מבינית? כי אתה לא יודע מה המטרה. תמיד אתה הולך תורא בניין עצום וענק, ריק לחלוטין. מה פה? איפה החדרים? איפה הבית? איפה הסלון וחדר אוכל וזה? איפה? מה קורה פה? כי אתה, הראש שלך בנוי, אם זה בניין, צריך להיות פה בית דירות. המחבר של הבית הזה, דהיינו המתכנן והבונה של הבית, הוא בנה פה אולם חתונות. מה אתה רוצה? זה המגמה של הבית הזה. זה בדיוק לפונקציה של אולם חתונות, זה הכי טוב. למה אתה מתפלא? כי הראש שלך נמצא במקום אחר, אתה לא מבין את המבנה הזה. אם אנחנו נבין בשביל מה הבית הזה נבנה, בשביל מה הספר הזה, זה מה שהרמח"ל אומר לנו בהקדמה, אז יהיה לנו תועלת מהכניסה לבית הזה, נבין ונפיק תועלת. אבל אם לא, אנחנו יכולים לעבור על כל הספר הזה ולא יקרה לנו כלום, ולא נבין מזה, ולא נחכים מזה, ולא נראה שום תועלת בזה. בספר שאפשר לעבור עליו בלי תועלת. לכן חשובה ההקדמה. לכן חשובה שנבין את המגמה. אם אנחנו נבין את המגמה, אנחנו נצעד צעד אחרי צעד, נגיע אליה. אם לא נבין את המגמה, כל מה שנעשה לא נגיע למגמה. צריך את הלשם. את הכוונה לשם. אומר הרב המחבר בהקדמה, אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי, החיבור הזה לא חיברתי, החיבור הזה לא חיברתי, כוונה כן חיברתי, רק לא חיברתי אותו לשם מה, לא בשביל ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו. אם אתה הולך לקרוא את הספר הזה, לחפש כל מיני דברים שאתה לא ידעת לפני כן, לא תמצא פה. חבל, יהיה לך אכזבה ומפח נפש. חבל שתחיל. חבל, לא תמצא את זה. טוב, אז נסגור. נסגור את הספר. לא. אבל יש מגמה אחר. אם אתה רוצה את המגמה אחרת, תיכנס אליי. זה, מבינים? זה חלום ראווה כזה מבחוץ. בחלון רבה, רואים מה יש בחנות. אם אתה רוצה, תיכנס לחנות, אם לא, לא. אבל זה החנות, אל תחפש בחנות למכר בגדים, מסברים. מה אתה נראה את זה? לחפש מסברים, זה לא מקום. נכון? אני שמתי בחלון רבה, זה ההקדמה. זאת המגמה. אתה רואה ספר, אתה חושב בספר, איזה חידוש יצא לי מזה. כל ספר במין. ספר, בא לחדש משהו. אומר לך, לא באתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו. אלא, מה כן? להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל. אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שעמיתתם גלויה, עמיתם גלויה לכל, ככה העלה מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. לא הבנתי מה שאתה. מישהו יכול להסביר לי? מה הולך להיות פה? מה?
בא להזכיר לך את מה שאתה כבר יודע.
מה צריך להזכיר? אני יודע את זה. למה אני שוכח את זה?
בגלל שזה לא נוח לך עם המחשבה.
יודעים ולא מסתפקים בהם כלל. מה זה לפי רוב פרסומם ככה אלה מצוי? למה ש...
כיוון שאנחנו פה שורים אותם כל הזמן, שבועים להם גולים בעברית, נגיד אם נראות אותם, אבל אנחנו נראות אותם, יש איזה סוג של... יש סוג של... אלה מכיוון שהם התגלוי לעד. לא רק במידה שאנחנו לא יודעים.
זה נקרא שכחה. שכחה, מה הכוונה שכחה? לא כוונתו שאני לא יודע, שכחה בדרך כלל, אני לא זוכר. כן? זאת אומרת, אי צימפוי...
אתה רגיל לזה כל כך, שאתה לא
שכם לדברים
שאתה עושה
כבר,
זה יוצא לך
כן
ולא, אתה
חושב, זה נשחק, למה זה נשחק? כי אתה...
אתה לא יודעים את זה.
זה
ברור,
זה ברור.
אתה לא צריך להגיד
בין הפרטים לבין הכללים,
כי אנחנו
לא מסכים
שלגנוע את זה לא טוב, אבל פרטים של הגזת, שם האלה.
זה מה שהוא מחלק. זאת אומרת, אני רואה פה סתירה מסוימת. הם מתחילים ליישב, שתי דרכים כבר אני שומע פה, אבל יש פה איזושהי בעיה. הוא אומר מצד אחד, זה דברים לא חיברתי ללמד אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר. זה משפט טעון הסבר, נכון? להזכיר דבר שידוע. אם זה ידוע, מה צריך להזכיר? אם זה נשכח, אז הוא לא ידוע.
נוח לאדם
עכשיו הוא לא ידוע.
נוח לאדם נשכח.
אז הוא שוכח אותו בגלל זה, או שהוא לא שוכח? זה ידוע או לא ידוע? הדבר הזה. ידוע ונשכח כאחד.
תמיד בתודעה.
זה ידוע והוא מתעלם.
מתעלם. ולמה הוא מתעלם אם זה ידוע?
הוא לא נוח לו עם המחשבה שהוא לא ככה.
הוא דוחה את הדברים האלה. לא נוח לו. כן? בגלל זה הוא לא, בגלל שקשה לו הדבר הזה. הוא לא מזכיר פה את הקושי. הוא אומר, לפי רוב פרסומם, כנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כלומר שזה אמת שגלויה לכל, לכן ככה אלה מצוי מהם, לשכחה רבה. מה? האלה מצוי בשכחה רבה. ופה אני חושב, הנקודה של הספר. יש דברים שהם ידועים. אבל הם לא במודעות שלנו. מבינים? ידועים בשכל. צריך לאהוב את השם? אהבת השם. מצווה גדולה. צריך להיזהר ולהנביא לפני חברו ברבים? די, די, מאוד. יודע את זה, מכיתה ג' כבר, מכיתה ד', מכיתה א', ולמדים אותי את הדבר הזה. צריך לעשות חסד עם הבריות? ודאי, ודאי. אם אני אתן לך שיעור שצריך לעשות חסד עם הבריות, איך הסיפורים על זה, אז אני, אני כבר שמל, ידוע. אבל אתה שוכח את זה. מה זאת אומרת אני שוכח את זה? זה נמצא באוצרות המידע שלי. מאיפה זה בא לי לאוצרות המידע שלי? או מהגננת, או מהספרה הפשוטה שלי. פשוט. אבל זה לא נמצא בלב שלי, לא נמצא באישיות שלי. אני שוכח את זה. לזכור ולשכוח זה תכונת נפש. ידיעה ולא ידיעה זה שכל. מבינים? לזכור דבר, הכוונה היא שהדבר עושה עליי רושם בחיים. זה נקרא שהדבר זכור לי. לא כמו, לא זיכרון במובן של טכנית שהדברים נמצאים אצלי בידיעה. אני זוכר, אתמול היה איזה שיעור, שכחתי, עכשיו אני זוכר. זה לא הזיכרון שמדבר עליו. זיכרון אצלנו בכלל, ביהדות, המילה זיכרון וההפך מזה שכחה, הכוונה היא כמה הדבר משפיע עליך בחיים. זה נקרא שאתה זוכר את הדבר. זה נמצא לא רק בידיעה, בתחום הידיעה, אלא במודעות הפנימית, בתודעה, בתובנות החיים הפנימיות שלך, באישיות פנימה. זה נקרא שאתה זוכר. כשבונו שלם זוכר חסדי אבות. כן? בונו שלם זוכר חסדי אבות. מה זאת אומרת הוא זוכר? הוא לא שוכח. הכוונה הוא לא שוכח. אתה חושב להגיד שהוא שוכח, שכח, כי עבור הרבה שנים, כבר אולי הוא שוכח. לא, הוא זוכר חסדי אבות. אז זה זוכר. אני זוכר, אני ממש שוכח. מה זה זוכר חסדי אבות? הכוונה היא, מה? בדיוק. זוכר חסדי אבות, הכוונה, חסדי אבות נמצאים אצלו, כביכול, כמובן, בזיכרון, במובן של זה עושה רושם מתמיד עליו, כביכול. זה כל הזמן חי אצלו. חסדי אבות. באופן כזה שהוא מביא גואל, בני בני.
רגע, בימים נוראים, אנחנו
עוברים
על הזיכרונות.
ודאי. זה הזיכרונות. הזיכרונות, הכוונה היא, ויעלה, שמה, מה אנחנו מבקשים? זוכר הברית. ברוך אתה השם, זוכר הברית. תזכור. מה זה לזכור? שהדברים האלה, הברית למשל, היא תחיה אותה, ריבונו שלנו. היא תפעל עליך. תזכור את הברית. תפעל לפי הברית הזאת שחתמת עם, 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 עם אבותינו. לא זה כבר טכני, אל תשכח. מה זה כבר שפוך שאני לא תשכוח ולא לא, כן? זה לא הזיכרון הזה. הזיכרון תמיד אצלנו, זיכרון הכוונה היא הדברים עושים רושם על הנפש. זה נקרא לזכור. היום שמדברים על זיכרון ושכחה זה בתחום הדעת, נכון? שכחת את החומר או אתה זוכר את החומר, נכון? המורה, שכחתי את החומר, אני נעשה מבחן מועד ב', אולי אני אזכור עוד פעם. נכון? זה נקרא לזכור. אף אחד לא מתכוון להגיד שהשיעור עושה עליי רושם ואני חי אותו. זה לא בכלל, זה לא כלול בכלל בלקסיקון שלי. אבל לזכור ולשכוח זה מאוד חשוב, נכון? גם כשלומדים גמרא, צריך לזכור את הגמרא. מה לזכור את הגמרא? מה זה נמצא? מה הכוונה אצלנו לזכור את הגמרא? לדעת אותה בעל פה. זה חשוב מאוד. ידיעת התורה. ידיעת התורה זה חשוב מאוד. חשוב גם לזכור את הגמרא במובן היותר עמוק. לזכור את התורה במובן היותר עמוק. שהדברים האלה יוטבעו עליך בנפש. אומר הרמח"ל,
אז הם יכולים להיות מוטבעים עליך בנפש. כאילו, הלכות שלא רלוונטיות.
לכן, בתחום המוסר, זה שייך. התורה, איך התורה תהיה מוטבעת, זה שייך גם בתחום, הרבה תחומים אחרים. כן? אבל זה, גם הסכת תשובה צריכה להיות מוטבעת לך בנפש. יש לה חינוך, הסוגה גם מחנכת אותך, היא לא רק אוסף של ידיעות של הלכות. אבל זה רבדים יותר עמוקים. אבל פה, בתחום הזה, של מידות הנפש, של הישרות, של התוכן הפנימי של עצמך, של תיקון האישיות שלך, זה נקרא זיכרון, ואנחנו שוכחים. אנחנו יודעים את כל הסיפורים וכל הסוף חכמינו על גדולי ישראל, כמה הם היו כמה היו גומבי חסדים, כמה היו מדקדקים במצוות, ואני יודע שצריך לעשות את זה, ואני יודע. אתה זוכר את זה? אתה רק יודע. אתה זוכר את זה רק במובן של, של הזיכרון של, או שאתה גם זוכר את זה. זה אצלך בתודעה, במרכז ההוויה שלך, באישיות שלך. אז פה הבעיה שלנו. וזה, ולכן, והספר הזה נכתב בשביל זה, בשביל להזכיר לנו את הידוע לנו כבר. והיינו להעביר מתחום הידע לתחום הזיכרון, מהמוח ללב, לאישיות פנימה. אני יודע שצריך לעשות טוב, אבל אני אדם טוב? עוד לא. אדם טוב זה אדם שהאישיות שלו טובה. שכשהוא רואה אנשי סדום, הוא ישר קופץ. למה הוא קופץ? כי מבפנים הוא לא יכול לשתוק. כי הוא כל כך טוב מבפנים, כל כך ישר בתכונת נפש, שהקפיץ הזה לא נותן לו מנוחה.
איזה נוח לא היה ישר?
נוח לא היה מספיק ישר, נכון? נכון, יש מה ישבדל בין אברהם לבין, בין אבותינו לבין נוח, נכון? הצדיק. הצדיק הוא אדם שמקיים את כל התורה כולה, יודע את כל התורה כולה, תלמיד חכם. עושה את כל ההלכות קלה כבחמורה עם כל הדקדוקים וההידורים. עושה רק טוב, אבל זה לא בטוח שהוא אדם טוב. מבינים את ההבדל בין עושה טוב לבין אדם שאישיותו טובה? וזה. מבינים? יכול להיות אדם, יכול להיות אדם, ניקח בצד השלילי, יכול להיות אדם שהוא... יש מידה רעה שנקראת לכעוס. כעס, מידה לא טובה, נכון? יש אדם שהוא לא כועס, אבל הוא כעסן. הוא לא כועס, אף הוא לא עושה מעשה של כעס. הוא צדיק, לא עושה מעשה. תמיד שבא לו לכעוס, יש לו איזשהו מנגנון בלימה. כן? בסדר, יפה מאוד. זה יפה מאוד. או שהבלימה שלו זה פשוט לא נעים לו מהחברה, פתאום הוא יכועס, אז תמיד יש לו, מישהו בא לכעוס, זה עוצר אותו. יפה מאוד, אז הוא לא כועס. מצוין. אבל הוא כעסן מטבעו. הוא לא ישר, מבחינת תכונת הנפש. הוא לא זוכר לא לכעוס. דהיינו, הידיעה הזאת שלא כדאי, לא צריך או אסור לכעוס, לא חלחלה לו עד כדי כך, שלא מתעוררת אצלו תכונת הנפש של הכעס. זה עדיין לא הגיע לזה. ברוך השם שהוא לא כועס, זה גם טוב. זה שהוא צדיק זה טוב. הוא צדיק, כתוב בהלכה אסור לכעוס, הוא לא כועס. זה הצד המעשי. אבל הספר הזה לא מדבר על זה. אומר הרמח"ל, אל תחפש פה תשובות לשאלות מה לעשות ומה לא לעשות. זה לא, זה ספרי הלכה יש. עם כל הדקדוקים הזה, מה לעשות ומה לא לעשות, זה לא התפקיד. ואם אתה תלמד ותחפש, זה לא... הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר כלום. חבל שתתאכזב, אני אומר לך מראש, אל תפתח את הספר הזה. הרצפט הזה לא יימצא פה. זה, אבל מה שכן תמצא פה בספר הזה, זה איך להיות אדם טוב. אדם טוב, להיות מבפנים טוב. לזכור את יראת השמיים שלך, לזכור את אהבת השם, לזכור את עבודת השם, לזכור את זה, לחיות לאור הרושם הזה כל הזמן, שזה יהיה אתה, שזה יהיה ישיב. וזה מטרתי. כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם בתחום הדעת. אין שום חידוש. ולא מסתפקים בהם כלל. אין להם גם ספקות. הם יודעים אותם, הכוונה זה נמצא בידיעה, ואין לזה גם ספק, זה דברים ברורים. יודעים, יש דברים, יש דברים שיודעים אותם, יש להם ספק. כן? הסתפקו כך וכך, ונפסק הלכה כך. והדברים האלה בכלל אין ספקות בדברים שאני הולך להגיד לכם פה. מה, יש ספק שצריך להיות זהיר במצוות? זהיר שלא ליפול חס ושלום בדברים כאלה ואחרים? יש ספק בעניין הזה? מישהו מסתפק? מישהו לא יודע את זה? אז למה אנחנו לא זהירים? מישהו לא צריך להיזהר ולא לדבר לשון הרע? אז למה אתה לא זהיר? למה אתמול דיברת לשון הרע וגם היום עוד פעם? ובכלל לא התעוררת על הדבר הזה. למה? איך זה קרה? כי אין לך, אתה לא זוכר. אתה לא זוכר. אוקיי, אז אני אשמע עוד פעם שיעור. אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר לשון הרע. אבל זה כבר אתה יודע! זה כבר אתה יודע. אז עוד פעם, תזכור את זה. בתחום, בזיכרון הטכני, תזכור את זה. אחרי שאתה תשכח את זה. תשכח במובן של... זה לא מחלחל. מה הפטנט כדי להוריד את זה, לרומם את זה לתוך האישיות שלי? אני נביא אותך. כן. מה צריך? גם, ודאי, כדי להיות צדיק צריך ללמוד הלכות. אבל הספר הזה ודאי חייב. ודאי. כי אין בור ירחת. כי אם תימד רק מסלם שלא תימד לפחות לשון הרע, אתה תדבר לשון הרע, כי אתה לא יודע אפילו מה זה לשון הרע ומה זה לא. צריך גם את תחום הידיעה, ודאי. אבל צריך גם את תחום הזיכרון. צריך שני תחומים, זה לא סותר. אני אומר לך, פה לא. יש מקומות אחרים שכן. הוא לא אומר שזה לא חשוב. חס ושלום לא מזלזל בתחומים אחרים. אני מאמן אותך מוסר. מוסר במובן הזה, איך אתה תהיה ישר. מוסר זה להתיישר. זה לוקח, לפעמים זה בא דרך ייסורים. כדי להיות מוסרי, תעבור ייסורים ותתיישר. זה הסדר. לפעמים זה ייסורים. אבל בסופו של דבר תהיה ישר. כן? ככל שהיית עקום יותר, אז כדי ליישר יותר ייסורים. ייסורים להתיישר. כדי שככל שאדם יותר מבוגר כבר, והוא מקובע על העקמימות שהוא קנה חס ושלום, כן? אז הוא לוקח את הייסורים. יותר מסובך. אבל המגמה שלי פה בזה הספר, ללמד אותך איך להיות ישר. מה זה ללמד אותך? אתה צריך לעשות את העבודה. אין פה, אין חוכמות. זה לא אוקוס פוקוס. אבל אני יעיר אותך לנקודות הנכונות, ללחוץ על השרירים הנכונים, בדיוק. פה אתה צריך לעבוד, כדי לזכור. נכון? וזה, ולכן, בזה אנחנו בעצם מתעלמים את ההקדמה הזאת, כי לא תמצא ברוב דברי אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפים בגלל, אלא שכפי רוב פרסומה. הפרסום, הידיעה הברורה, וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כולם יודעים. לא רק שאני, לי אין ספק בדבר, זה נחלת כולם. כנגד זה האלה מצוי מאוד והשכחה רבה. יש פה כמו נגרון מכפילויות, אני לא רוצה להיכנס על, כן? מפורסם, פרסום וידוע, מפורסם, העלם, שכחה, יש פה כל מיני כפילויות, אבל הרעיון הוא דווקא דבר שהוא גלוי וידוע, שכחה ביותר רבה. הוא יסביר את זה בהמשך. למה זה מעניין? כי כדי, אני אסביר במשפט אחד, כדי להעביר את זה לתחום הזיכרון צריך לעבוד, וכיוון שזה ידוע אז אין טעם לעבוד. חושבים שאין טעם לעבוד, אז לא, כיוון שלא עובדים אז זה לא נכנס, לא נכנס לתוך האישיות. זה כבר נמצא אצלי, מה אני צריך להכניס את זה? זה כבר יש לי את זה. כך אתה לא שם לב שזה נמצא בתחום השכל ולא נמצא בתחום הלב, ולכן אתה לא עובד. דברים שלא נמצאים בתחום השכל, אתה מבין שצריך לעבוד כדי להכניס אותם אליי. הוא לא נמצא עם הסכם, זה חידוש. אני לומד אותם. אבל דברים שפה נמצאים, אין את זה. ובמוסר לא העיקר הידיעה, אלא העיקר היא המודעות. שזה המסילת ישרים, יסלול לנו דרך כדי להיות באמת ישרים. כי ישרים זה ערך פנימי. ישרים זה מידות ישרות פנימיות, כמו אבותינו. צדיקים זה אנשים, אנשי מעשה, ישרים במעשיהם, אבל לא בהכרח בתוכיותם. מוסר מדבר אל התוך, אל הפנים, ולא אל הרובד של המעשה. זה ההקדמה, בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.